today, so lead us, Oshashuoi. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי, יום רביעי, חף בחסלב, תשפי ג' מסכת נדרים, דף נון, הדף החמישים במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, נניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM. ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם של אימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. מרן הגאון רבי רפאל שמעון בן חביבה, שלמה בן שימי שמחה, איתיאל בן אורנה, יונתן בן מלכה, שרה חנצו דבורה בת שינה, הרב ישר למשה בן שפרה דינה, אלכסנדר בן אירנה, חנה בת אסתר, חיה גיטל בת יפה שיינדל פייגה, יחיל בן חסיבה, חיים בו אסבי בן חסי הנירה, רחל בת אסתר, רוני בת יהודית, יהודית בת ציפורה, צחי בן מאירה, שרה ברנדל בת חנה לאה, אברהם בן מרים, יצחק אריה בן טובה, דוד רפאל בן אסתר, דוב מוישה בן יפה שנדל פייגי אייל, אליהו בן בלפורי, היקוטיאל בן חווה יהודית, רחל בת שם, סביביאן יוכבת בת אסתר, משה בן מרים, נחמה בת יפה שנדל פייגי, חיים בן ימין, מורדכי בן עידה, מוישה אפרים בן רחל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעת הדשמיה הגדולה, כרגלנו מדי בוקר בסייעת הדשמיה, ופרק השינון הסיכום וחזרה אודות השלמד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ממתת, בדף התשעה והארבעים, במסכת נדרים. בסיום השיעור, שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, נחזור עליהם כעת ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, הנודר ממבושל, האם מותר בצלי? והתשובה, לתנא של המשנה מותר לרבי יושיע אסור, כיוון שבמקומו קראו גם לצלי מבושל. שאלה שנייה, אומר קונם תפשיל שאיני תואם, האם מותר במעשה קדירה עבה ומדוע? והתשובה מותר, כיוון שכוונתו לתפשיל שאוכלים עם לחם ומעשה כדי רעבה לא נאכל עם לחם. ולאלו שאוכלים את התפשיל העבה עם לחם, באמת אסור. שאלה שלישית, דלת יפה לחולים או קשה להם? והתשובה לתירוץ הראשון, דלת רכה יפה לחולים וקשה מזיק להם. לתירוץ השני, דלת עצמה מזיקה, אבל מה שבתוך הדלת יפה לחולים. לתירוץ השלישי, לחולים דלת מזיקה, ומה שכתוב בברייתא, חולין הכוונה לרבנן. שאלה רביעית, מה מותר לפלוט אפילו בפני רבו ומדוע? בתשובה, רוק לאחר שאכל קרא או דייסה, שבולע רוק זה כבולע פתילה של עבר, פתילה של עופרת. שאלה חמישית, מדוע היו פניו של רבי יהודה צהובין? והתשובה, א' לרבי טרפון אמר בגלל שאכל טרדין, ב' למטרונית אמר חוכמת אדם תאיר פניו, ג' לצדוקי אמר בגלל שיש חפדלת בתי כיסאות מביתו לבית המדרש. והשאלה האחרונה על דף ממתת הייתה, למה רבי יהודה לקח קנקן לבית המדרש? והתשובה, כדי שיהיה לו על מה לשבת. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול, בדף ממתת במסכת נדרים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע חף בכסלו תשפ"ג, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו, בדף ה-50, דף נון, במסכת נדרים. השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ממתת עמוד ב', בשורה השלישית מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים הוא מותר בעווה. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. שנינו במשנה שאם אמר קונם תבשיל שאיני תואם, אסור במעשה כדי רך, משום שהוא מלפת את הפת ונחשב תבשיל ומותר בעווה, משום שאינו מלפת את הפת, וכל שאינו מלפת את הפת אינו נחשב תפשיל. מבארת הגמרא שהדין הנאמר במשנה שמעשה קדירה עבה אינו בכלל תבשיל אינו שווה לכל העולם. מתניתין משנתנו שהתירה מעשה קדירה עבה משום שאין הדרך לאוכלו עם פת ואינו נקרא תבשיל. ידלו כבבלי שלא כדרך אנשי בבל שדרכם לאכול דייסה שהיא מעשה קדירה עבה עם פת, וכיוון שכך הרי הוא נחשב תבשיל אצלם והנודר מתבשיל אסור במעשה קדירה. דאמר רבי זעירא שהיה דר בארץ ישראל, בבלי טיפשי, טיפשים הם אנשי בבל, דאכלי לחמה, אוכלים פת לחם בלחמה, בטיבול של דייסה שטעמה כטעם לחם ואינם מוסיפים כל טעם בטיבולם. הממרה הזו מופיעה גם במסכת ביצה בדף ט"ז עמוד א', אבל שם משמע שטיפשות אנשי בבל היא בכך שהיו אוכלים דייסה שהיא מאכל עיקרי בסעודה, כמו מאכל תפל, שהדרך לאוכלו עם פת. ומכך רואים שאנשי בבל היו שונים מאנשי ארץ ישראל בכך שאוכלים דייסה שהיא מעשה קדירה עבה עם פת. ואגב כך מביאה הגמרא כמה פרטים בנידון טיבול הפת בדייסה. אמר רב חיסדא שהיה מבני בבל האוכלים פת בטיבול דייסה, האם ישנו אדם דמשי להון שישאל אותם להלין נקדני דאוצל, את אנשי אוצל המדקדקים בצורת אכילתם, עדין דייסה, דייסה זו איכן מעלי למייכלי, כיצד ראוי לאוכלה? האם את הדייסה עשויה מקמח דחיטי ראוי לאכול בלחמה דחיטי, ואת הדייסה עשויה מקמח דסערי של סעורים בלחמה דסערי, או דילמה או שם על ההפך, דחיטי דייסה עשויה מקמח חיטים ראוי לאוכלה בדסערי בלחם העשוי מקמח סעורים, ודסערי דייסה עשויה מקמח סעורים ראוי לאוכלה בדחיטי בלחם העשוי מקמח חיטים. וצדדי הספק של רב חיסדא הם, האם דייסה עשויה מקמח חיטים ולחם העשוי מקמח חיטים יש להם טעמים שונים, לפי שהדייסה מבושלת והלחם אפוי ואם כן ראוי לטובלם יחד, או שדייסה ופתה עשויים מקמח חיטים יש להם טעם אחד ואין מועיל טיבולם יחד, רק דייסה עשויה מקמח חיטים ולחם העשוי מקמח סעורים יש להם טעמים שונים וראוי לטובלם יחד. כך מסביר המהרש"א את הספק של רב חיסדא. אומרת הגמרא, רבה שהיה גם הוא מבני בבל אחלה היה מלפת את פיתו בחסיסה עם דייסה עשויה מקמח כליות, סעורים שעדיין לא גדלו שליש ויפשו אותם בתנור כשהם כלופים, והוא הנקרא במסכת פסחים בדף למתת עמוד ב' קמחא דאבישונה. והתוספות נקטו כפירוש רך שחסיסי זה קמח חדשים. הגמרא באה להשמיע לנו שלחסיסי יש בוודאי טעם אחר מלחם, ולכן אכל את זה רבה עם פת, כך אומר המהרש"א. מביאה הגמרא פרטים נוספים בעניין אכילת הדייסה. רבה ברבונה אשכחי לרבונה, פגש את רבונה אביו דקא אכיל דייסה באצבעתי, שאכל דייסה באצבעות ידיו. אמר לעמי כאכיל מר בידי, מדוע אוכל אדוני בידיו? למה לא בכף? כך אומר המהרש"א, והוא אומר שהוא מסתפק שמה אפשר לבאר שרבא בר אבונה נתכוון לשאול מדוע אביו אוכל בכל אצבעות ידיו ולא באחת או שתיים מהם. אמר לי, אחי אמר רב, דייסה באצבעתה בסים, כאשר הדייסה נאכלת באצבע היא עריבה יותר וכל דכן בתרטין. וכל שכן שהדייסה עריבה כשהיא נאכלת בשתי אצבעות וכל דכן בתלת, כל שכן שהדייסה יותר עריבה כשהיא נאכלת בשלוש אצבעות. ולכן אכלתי את הדייסה בידי ולא בכף, ולכן גם אכלתי את הדייסה בכל אצבעות ידיי, ולא באצבע אחת בלבד, שהרי כך היא הריבה יותר. מסביר המהרש"א. אמר לי, רב לחי אברי, אמר רב לחי אבנו, וכן אמר לי רב אונה לרב אברי, לרב אבנו, כאשר מזמנים לך למייחל דייסה, כאשר מזמנים אותך לאכול דייסה, ראוי לך ללכת עבור כך עד שיעור מהלך פרסה, וכאשר יזמינו אותך למייחל ביסרה דתורה, לאכול בשר שור, ראוי לך ללכת עבור כך עד שיעור מהלך תלת הפרסין, שלוש פרסאות. והמפרש פירש בפירושו הראשון שדייסה אינה סועדת את הלב עד כדי שיעור מהלך פרסה, ובשר שור סועד את הלב עד שיעור הילוך שלוש פרסאות. והשיטה מקובצת פירש שאם מזמנים אותו לדייסה יהיה מסרב עד כדי שיעור מהלך פרסה, מכיוון שהיא קשה לגוף, ולבשר השור יש לסרב עד כדי שיעור מהלך שלוש פרסאות, מפני שהוא יותר קשה לגוף. מביאה הגמרא הוראות נוספות שנתנו רב ורבונה לבניהם בענייני אכילת דייסה. אמר לי רב לחי אברי, וכן אמר לי רב אונה לרב אברי, אם נזדמן לך רוק בפיך לאחר שאכלת כל מדיהם, כל דבר מאכל, תבלענו ולא תפלוט אותו כמי רבך לפני רבך מפני כבודו. וכל הרק לפני רבו חייב מיטה, כמו שדורשת הגמרא במסרת עירובין בדף צדית עמוד א'. לבר מן קרה ודייסה, חוץ מדלת ודייסה, שאם אכלת מהם ונזדמן לך רוק בפה אחר אכילתם, חייב אתה לירוק. לפי שבדברים אלה, אם תבלע את רוקך אחר אכילתם, הרי הם דומים לפתילתה של עבר, לפתילה של עופרת, שהם קשים לגוף ואינם מתעכלים. רבינו אברהם מנער ביאר שהכוונה לבלוע אוכל חם, והוא מבאר לפי שחומם חזק כמו חום הפתילה של עופרת, שהיו מתיחים וזורקים בתוך פי המחויב בעונש שריפה, כמבואר במסכת סנהדרין בדף נ"ב. ולכן אפילו כמי שבור מלכה, אפילו אם אינך עומד לפני שבור מלכה, פלוט ואל תתבייש. שבור מלכה היה מלך פרס. ויש אומרים שהכוונה לשמואל, האמורה, וזה מותר לפי שיש בכך סכנת נפשות. רבי יוסי ורבי יהודה אכלו יחד דייסה בקערה אחת, אחד האכיל דייסה באצבעתי, אחד מהם אכל את הדייסה באצבעות ידיו, ואחד מהם אכל את הדייסה באוצה בקליפת עץ. אמר לי אותו אחד דאכיל את הדייסה באוצה לחברו דאכיל את הדייסה באצבעתי, באצבעותיו, עד מתי אתה אוכל את הדייסה באצבעותיך ומאכילי נעצועתך, את הלכלוך שתחת ציפורניך, שהוא מתערב במאכל. אמר לי אותו אחד דאכיל שאכל את הדייסה באצבעתי, באצבעותיו, לחברו דאכיל את הדייסה באוצה, לחברו שאכל את הדייסה בקליפת עץ, עד מתי אתה אוכל את הדייסה בקליפת עץ ומאכילי נעצועתך נדבק על הקליפה, כשאתה מכניסה לפיך וכשאתה מחזירה לקערה, הוא מתערב במאכל. ואין דרך לקנח את האוצה לאחר שנתנה לתוך פיו כשמחזירה בקערה. והמהרש"א ביאר שהסיבה שלא קינח את האוצה היא, כיוון שלא היה לו כף, כי אם אוצה ואין נוח לקנח את האוצה. וכן זה פירש בבן יהוידע שאוצה היא קליפת עץ, שאי אפשר לנקותה היטב לפי שמאוד קלה ויכולה להישבר מחמת כן. מה שאין כן כף של עץ היא עבה ויכול לקנחה בכל פעם שמכניסה לפיו. וזה שאכל באצבע קינח אצבעו מן הרוק לפני שהיה מכניס את ידו בשנית לקערה, כך אומר הראש. ויש שפירש שכלל לא הכניס אצבעו לפיו. והביור כי דייסה היא דבר גוש ולכן אין צורך להכניס את האצבעות לתוך הפה בכדי להכניסה לפה, כך אומר הבן יהוידע. והוויכוח ביניהם התעורר כיוון שאכלו יחדיו בקערה אחת. אבל האוכל לבדו בקערה נתבהר לאל שהמאכל ערב יותר אם יאכלנו באצבעותיו. מביאה הגמרא עוד פרטים שנאמרו בענייני אכילה, רבי יהודה ורבי שמעון הייתו על כמה יביאו לפניהם בלוסופין, מן תאנים רעים הקשים לעיכול. והמפרש ביאר שהם תאנים שנתבשלו יותר מכדי צורכם. רבי יהודה אכל מהתאנים ורבי שמעון לא אכל מהם. אמר לי רבי יהודה לרבי שמעון, מה איתם לא אכיל מר? מדוע אין אדוני אוכל מהתאנים? אמר לי רבי שמעון, תאנים אילו אין יוצאים מבני מעיים כל עיקר לפי שאינם מתאכלים. אמר לי רבי יהודה, אם כן, כל שכן שראוי לאוכלם. לפי שנסמוך עליהם שיסביעו אותנו גם למחר, לפי שהם מתעכבים במעיים וזנים את הגוף זמן ארוך יותר. ומכיוון שהיה רבי יהודה עני כמבואר לאלן, ולא היה לו כסף לקנות עוד מיני מאכל, העדיף לאכול מאכלים שאינם מתעכלים ולא יצטרך למחרת לקנות עוד מאכלים, אף שדבר זה מזיק לגוף. וקיים אלן כאמור במסכת שבת דף קכ"ט, בל תשחית דגופה עדיף. כך אומר המהרש"א, השיטה מקובצת כתב שרבי יהודה דיבר דברי בדיחות, שהרי ידוע בחוכמת הרפואה שמאכל השוהה בגוף אינו קשה ומזיק לגוף. אומרת הגמרא, רבי יהודה ויתיב כמי דרבי טרפון, רבי יהודה היה יושב לפני רבי טרפון רבו, ורבי טרפון היה גדול מרבי כמובן במסכת מגילה בדף חף. אמר רבי יהודה, קטן הייתי וקריתי למעלה מרבי טרפון וסקנים. אז רבי יהודה ישב לפני רבי טרפון רבו, אמר לי רבי טרפון לרבי יהודה, היום פניך צהובין, זורחים ושמחים. אמר לי רבי יהודה לרבי טרפון, הסיבה לכך היא, משום שהמש אתמול יצאו עבדיך לשדה והביאו לנו טרדין סלקים ואכלנו בלא מלח. ומאחר ואכלנו מאכל טוב כזה, זורחות פנינו משמחה. ואם אכלנו במלח, ואם היינו אוכלים את הסלקים בטיבול מלח, כל שכן שהיו פנינו צהובים. קל וחומר, שהיו פנינו זורחות יותר משמחה. רבי יהודה היה עני ולא היה לו אפשרות לקנות טרדים בשוק, ורק אשר יצאו עבדי רבי טרפון לשדה, ששם גדלים הטרדים ומצויים בזול, קנה מהם רבי יהודה, אומר הבן יהוידע. ובמסכת ברכות בדף למתת נאמר, תבשיל של טרדין יפה ללב וטוב לעיניים, וכל שכן לבני מעיים. רבי יהודה שהיה עני לא היה דרכו לקנות טרדים בכל יום, ולכן שמח מאוד באותו יום שקיבל מעבדי רבי טרפון טרדים ואירו פניו יותר מבשאר הימים. כך מבאר הריאף בעין יעקב, ועוד הוא מבאר שמאכל זה גורם לשלשול כמבואר במסכת סנהדרין בדף סמך דלת, ולכן היו פניו צהובות לפי שניקוי הגוף גורם להארת פנים כמבואר בהמשך הסוגיה. המהרש"א אומר שרבי יהודה היה חסיד כאמור במסכת בבא קמא בדף קג, ולא רצה לתלות את הארת פניו בחוכמתו, ולכן הצטדק ואמר שכל אלו היו עמו אתמול ואכלו מהטרדים צהבו פניהם. מביאה הגמרא כמה עובדות בעניין הארת פני רבי יהודה. אמרה האמא טרוניתא, אמרה אותה שרה נוכרית לרבי יהודה, הנך מורה הוראות ודינים ורבי ומשתכר, ואיך אתה יכול להורות? ואמרה לו כך, לפי שהיו פניו זורחות כדרך השיכורים. והמהרש"א בחידושי אגדות ביאר שאמרה לו לשון זו שהוא נופל על לשון מורי ורבי, והיינו שאמרה לו, אינך ראוי לתואר מורי ורבי שהעולם קורא לך, אלא אינך מורה ורבי. דהיינו כבן סורר ומורה שהוא זולל וסובה. אמר לה רבי יהודה, הימנותה ביד דאי איתתה, אני נשבע באמונה לפני אישה זו, כלומר בפנייך. ורבינו חננאל ביאר שהאל הנאמן יודע, והמפרש ביאר שהוא לשון אמונה. יתעים נאי לקידושה ואבדלתה וארבעה כסה דפיסחה, שאין דרכי לטעום כלל יין חוץ מיין לקידוש ואבדלה וארבע כוסות של ליל הסדר. וחוגרני צדעי, וקושר אני את הרקות מחמת כאב הראש מן הפסח עד העצרת, משום שמצטער אני, בשתיית יין וראשי כואב עליי מחמת שתיית ארבעת הכוסות, וכך תביני שאיני רגיל בשתיית יין, אלא סיבה תארת פניי היא מפני חוכמתי, כמו שנאמר בקהלת, פרק ח' פסוק א', חוכמת אדם תאיר פניו. ולמה בעצרת הופג יינו? מבאר השפת אמת, על פי הגמרא במסכת בבא בתרא בדף י', יין קשה פחד מפיגו, ומכיוון שמתן תורה היה באימה ויראה, לכך כאשר הגיע חג מתן תורה נתעורר בלב רבי יהודה פחד, והופג יינו מעליו. בפירוש הדברים, חוכמת אדם תאיר פניו, החוכמה מחממת את טיבו של האדם וניכר זאת על פניו, אומר השיטה מקובצת. ובעץ יוסף כתב שהארת הפנים באה מלב שמח וחוכמה אמיתית, שמתענג בחוכמתו עד שמעיר גם את פני הגוף, ואף שאין מדרך החכם להתפאר בחוכמתו, מכל מקום אמר לרב יהודה זאת, כדי שלא תחשדנו שהוא מורה הוראות בעודו שיקור, אומר העץ יוסף. ולא אמר שעה כותב, שרב יהודה כלל לא ביער לה את טעם הארת פניו, אלא רק אמר לה שהוא נשבע שאינו טועם יין, כי אם לצורך קידוש הבדלה וארבע כוסות. והגמרא מסיימת מעצמה ואומרת שטעם הארת פני רב יהודה הוא מחמת חוכמת אדם תאיר פניו. אומרת הגמרא, אמר לה ההוא צדוקי לרב יהודה. ובמסכת ברכות בדף נון ה' הגרסה היא, אמרה לה ההוא מטרוניתה לרב יהודה, פניך הזורחות ושמחות דומים, אי כמלווי ריבית או כפני אנשים המלווים בריבית, אי כמגדלי חזירים או כפני אנשים המגדלים חזירים, מפני שהעוסקים בשתי המלאכות הללו, פניהם זורחות ושמחות מחמת שעוסקים במלאכות המכניסות שכר רב ללא תרחה גדולה ושמחים בחלקם. כך מסבירה שבמסכת ברכות בדף נון ה', אמר לי, ישיב רב יהודה ביהודה יתרווה יוסירן, אצל היהודים שני הדברים הללו אסורים, ובוודאי לא מחמת כך פני זורחות. איסור ריבית מפורש בתורה, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, והאיסור לגדל חזירים הוא גזירת חכמים שאמרו, ארור האיש שיגדל חזירים, כמבואר במסכת בבא קמא בדף פי ב'. שואל היה וצרי מותר להלוות לגויים בריבית, והוא כותב שאפשר שהגויים לא היו מניחים לישראל לעשות כן באותה עת. אלא אומר רבי יהודה, אתה מראה פני הזורחות הם, כיוון ש24 בית כיסא איתלי יש לי, כלומר מזומנים עבורי מן בית עבד בי מדרשה, 24 בתי כיסא, מביתי ועד בית המדרש שבו אני לומד, וכל שעה ושעה אני נכנס לכל אחד ואחד ובודק את עצמי האם אני צריך לנקביי, ולכן פני מאירות לפי שאיני משעה כלל את נקביי. והשעיית הנקבים גורמת למראה הידרוקן בפנים, כאמור במסרת ברכות בדף חפי. ולהפך, התנקות מהצרכים גורמת לצעיבות פנים, אומר הבן יהוידע. אגב, מספרת הגמרא עוד הנהגה שרבי יהודה היה עושה בדרכו לבית המדרש. רבי יהודה קדעזי לבי מדרשה, כשהיה הולך לבית המדרש, שקיל גולף על כתפי, היה נוטל קנקן על כתפו ומוליכו עמו לבית המדרש כדי לשבת עליו. ולא חשש שאין זה לכבודו לסייטו על כתפו, אמר גדולה מלאכה טובה גדולה, עושה המלאכה שמכבדת את בעליה, ובזכותה יש לי על מה לשבת בבית המדרש ואני יושב על גבי הקרקע. ואף על פי שאסור לתלמיד חכם לעשות מלאכה בפני שלושה, כאמור במסכת קידושין בדף עין, שאסורים לעשות זאת, מכל מקום מלאכה זו של מסע הכלים מותרה להם לפי שמכבדת את בעליה, אומר המהרש"א. ומכבדת היא מלשון ניקיון, שמכיוון שאינו יושב על הקרקע אינו מתלכלך, אומר המעריץ חיות. ויהיה הגמרא מעשה דומה, רבי שמעון שקיל צנה על כתפי, נטל סל על כתפו, אמר גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה שמגינה עליי מפני החמה ומפני הגשמים. כך אומר הבן יהוידע, והמעריץ חיות נקט שגם רבי שמעון היה נוטל את הסל על מנת לשבת עליו בבית המדרש. מספרת הגמרא על גודל עניותו של רבי יהודה, דביתו דה רבי יהודה, אשתו של רבי יהודה נפקת יצא לשוק, נקטת אמרה לקחה צמר, והתפארת ציון ביר שלקחה מהצמר הגדל על העיצים, מחמת גודל עניותם, עבדה גלימה דהות וי, ועשתה ממנו גלימה חשובה, כדנפקת לשוקה כאשר יצא לשוק, הייתה מקסיה בי, מתכסה בגלימה הזו, וכדנפיק רבי יהודה לצלויה, וכאשר יצא רבי יהודה מביתו להתפלל בבית הכנסת, אבי מקסיה היה הוא מתכסה בגלימה הזו, ומצלי ומתפלל, והטעם שלא היה בכך איסור שלא יהיה כלי גבר על אישה ולא ילבש גבר סמלת אישה, כאמור בספר דברים פרק חב ב' פסוק ה', זה משום שאיסור זה אינו דווקא בבגד היסוי במיוחד לזכר או לנקבה, מה שאין כן מעיל שדרכו בין לאיש בין לאישה, אין בו איסור זה, כך אומר המהרש"א. והבח כתב ויורד היה סימן קוף פי ב', שאיסור לא תלבש הוא רק באישה לובשת בגדי איש בכדי להתדמות לאיש וכן להפך, ורק בבגדים היסויים לנוי וקישוט, אבל אם לובשים כדי להגן מפני החמה ומפני הצינה, אין איסור לא תלבש, ולפי זה לא קשה כאן כלל. המשיכה הגמרא ואומרת, וקדמיך סיבי, וכאשר היה מתכסה בגלימה ומברך, היה רבי דוי מברך, ברוך שעתני מעיל, שלבישני מעיל, מחמת שיחשיב את הגלימה הזו למעיל. ואין זה נחשב לשקר, כיוון שנקרא מעיל על היותו בגד מעולה, ומכיוון שבעיני רבי יהודה היה בגד זה מעולה, קראו מעיל. אומר השיטה מקובצת. מביאה הגמרא עוד מעשה על עניותו של רבי יהודה שלא היה לו בגדים. זימנה חדה פעם אחת גזר רבן שמעון בן גמליאל תענית, תענית לציבור שהוא היה הנשיא רבן שמעון בן גמליאל. ורבי יהודה לא עתה לבית תענית, לא בא לבית הנשיא ששם היו מתכנסים ביום התענית. אמרין לי, אמרו לרבן שמעון בן גמליאל שהסיבה שבגללה לא הגיע רבי יהודה לבית התענית, אם מכיוון דלואית לכיסויה שאין לו בגד ראוי להתכסות בו. ובאותה העת יצא אשתו עם הגלימה לשוק ולא יכול היה רבי יהודה ללופשה, או שהיה רבי יהודה מתבייש לצאת ברבים, בבגד שהיה מיוחד גם לאשתו, אומר המהרש"א. התפארת ציון כתב שאפשר שהמעשה הזה היה קודם שהיה לרבי יהודה את הגלימה שעשתה אשתו. אומרת הגמרא שדר לי, שלח לו רבן שמעון בן גמליאל גלימה ולא קבי, לא הסכים רבי יהודה לקבלה. דלי ציפתה, הרים רבי יהודה את המחצלת שהיה יושב עליה, ונעשה נס ונתמלה כל המקום בזהובים. והתוספות וראש כתבו שרבי יהודה היה סומך על הנס שיעשה לו הקדוש ברוך הוא והתמלא המקום בזהובים. רבן יהוידע כתב שרבי יהודה הרגיש שבמקום הזה גבהה המחצלת ולכן הרימה, וכשראה את הנס שנתמלה המקום בזהובים קרא לשליח והראה לו. או שהייתה המחצלת מנוקבת וראה את הזהובים תחתיה, או שנזדמן לו להרים את המחצלת בכדי להניח דבר מה תחתיה, וראה את הזהובים שנתמלו בדרך נס. ואמר לי לשלוחה, אמר לשליח של הנשיא, חזי מה איקה, ראה כמה עושר יש לי. מי הוא לא ניחה לי דיתני בהדין אלמה, אבל מכל מקום איני רוצה ליהנות בעולם הזה, משום שזה מעשה ניסים כמבואר לעיל. רבן יהוידע כתב שרבי יהודה חס ושלום לא נתכוון לפאר את עצמו, שזוכה למעשה ניסים, לנתכוון לומר לשליח שיאמר לנשיא שמה שלא קיבל את מתנתו, אין זה משום שמזלזל בכבודו, כי גם ממתנה שקיבל מהשמיים אינו משתמש, מפני שאינו רוצה ליהנות בעולם הזה. ועוד שראה הרמז מן השמיים לגלות את הדבר הזה לשליח, שהרי הקדוש ברוך הוא ודאי ידע שרבי יהודה לא ייהנה מן הזהובים, שהרי אין נהנים ממעשה ניסים. ומדוע עשה נס זה? אלא ודאי עשה הקדוש ברוך הוא את הנס הזה בכדי שיראה לשליח שיגיד זאת לנשיא. אגב, מספרת הגמרא על רבי עקיבא שאף הוא היה עני. רבי עקיבא שהיה רואה צונו של בן כלבא סבוע כמבואר במסכת כתובות בדף סמך ב' עמוד ב', התקדשת לי רחל ברתי דכלבא סבוע, נתרסה לו ביתו של כלבא סבוע, לפי שראתה שהיה צנוע ומעלי, כמבואר במסכת כתובות, וכלבא סבוע היה אחד מעשירי ירושלים, ונקרא כלבא סבוע לפי שכל הנכנס לביתו רעב ככלב היה יוצא מביתו שבע, כאמור במסכת גיטין בדף נ"ו. שמע כלבא סבוע, שמע על כך כלבא סבוע שביתו התארסה לרבי עקיבא, אהדרי הנאה מכל נכסה, ידיר אותה מלהנות מכל נכסיו. אז לה והתאנסה ולה, בכל זאת הלכה ונישאה לו, בסטיבה בימות החורף, אב וגנו היו שוכבים בית טיבנה, בבית הטבן מרוב עניותם. והתפארת ציון כתב שכוונת הגמרא להודיע את גודל חשקתה לתורה, שמיירה להינשא לו בימות החורף בכדי שילך ללמוד תורה. ואפילו שלא היה למקום ללון, כי אם בבית הטבן וקשה לישון בו בחורף מפני הצינה, מכל מקום לא נתעכבה מלהינשא לו. אבקה מנקת לי, טיבנה מן מזיה. היה רבי עקיבא מלקט את הטבן שנאחז בסערותיה. המהרש"א פירש שהיא הייתה מלקטת טבן מסערותיו. אמר לרבי עקיבא לאשתו, יבאי לי, אם יהיה לי כסף רמין הליך, ירושלים דדהבה, אעשה לך תכשיט של זהב שמצויר בו ירושלים. וכך עשה לה כמבואר במסכת שבת. אומר הרן, ובפירוש הראש כתב שהיא עטרה נקראת עיר של זהב. המפרש כתב שהיא בתי נפש, כינו לתכשיט שהיה בזמנם שהיה כן קמה תלוי על הצוואר או על הבגד. והמהרש"א ביאר שרבי עקיבא הבטיח לאשתו עטרה זאת שיש בציור של ירושלים של זהב על שם הכתוב בתהילים קופלמת זין, אם לא ילט ירושלים על ראש שמחתי. ועוד ביאר שאף על פי שרבי עקיבא היה אחר החורבן, מכל מקום לא גזרו אלא לתרות של חתנים וקלות ולא לשאר בני אדם, ולכן היה יכול רבי עקיבא לעשות את התכשיט הזה. עתה אליהו כדי לנחם אותם ולהראות להם שיש אנשים עניים יותר, אומר הרן, אידמה להון כאנשה, נדמה להם כאיש, וקקריה בבא וקרא להם מפתח הבית, אמר להו, אבו לי פורטה דטיבנה, תנו לי מעט תבן משום דיילדת איטיטי שאשתי ילדה, ולית לי מדהם לאגונה, ואין לי לתת לה שום דבר שתשכב עליו. אמר לה רבי עקיבא לאינטטי, לאשתו, חזי גברה, ראי את האדם הזה, דאפילו טיבנה לא איטלי, שאפילו תבן אין לו. עכשיו מספר את הגמרא כיצד הלך רבי עקיבא ללמוד תורה, אמרה לי רחל, לרבי עקיבא בעלה זיל אבי בי רב, לך לבית המדרש ללמוד תורה. שעל דעת כן התקדשה לו, כאמור במסרת כתובות בדף סמך ב', אז על הלך רבי עקיבא לבית המדרש, ועסק בתורה תרת עשרי שנין, 12 שנה, כמי די רבי אליעזר ורבי יהושע. לפני רבי אליעזר ורבי יהושע, למי שלם תרת עשרי שנין, לסוף 12 השנים שעסק בתורה, כעתה לביתי, בא רבי עקיבא לביתו. ובמסכת כתובות בדף סמך ב' נאמר שבא בלוויית 12,000 תלמידים. שמע מן אחורי ביתי, עמד מאחורי ביתו ושמע דקאמר לאחד רשע לדביתו, שרשע אחד אומר לאשתו. ובמסכת כתובות נאמר שזה היה סבא והוא אליהו הנביא. והבן יהוידע אומר ששתי הגרסאות נכונות ושני מעשים היו. אז הוא שמע שרשע אחד אומר לאשתו, שפיר אביד לך אבוך, טוב עשה לך אביך שלא רצה שתנסי לרבי עקיבא, ובמשום כך אסר עלייך את כל נכסיו. אחד הסיבה הראשונה שלא היה לך להינשא לו היא כיוון דלא דמי לך, אינו דומה לך, שאינו מגיע ממשפחה חשובה כמותך. והתוספות ביארו שאינו ראוי והגון לך. והמהרש"א ביאר שתי סיבות שאינו דומה לה. א', שאינו דומה לה בעשירות שהייתה ביתו של כלבא סבוע שהיה מעשירי ירושלים והוא היה רועה צאן פשוט. ב', שאינו דומה לה בייחוס משפחתו שהיא הייתה ממשפחה מיוחסת, ורבי עקיבא היה מבני גרים. ועוד, אומרת הגמרא, שגרמת לעצמך סבל כשניסית לו, שהרי שפקח ארמלות חיות כולון שנין, השאיר אותך במשך כל השנים לבדך, אלמנה חיה, כלומר אישה עגונה שלא מת בעלה. אמרה לי רחל לאותו רשע, איצאית לדילי, אם היה שומע לי, הייתי אומרת לו, להבי טרטס רישנין אחרנייתה, שיהיה בבית המדרש וילמד תורה עוד 12 שנה אחרות. אמר, אומר רבי עקיבא, הועיל ויאבת לי רשותה, מכיוון שהיא נתנה לי רשות ללמוד עוד 12 שנה, הידר לאחורי, יחזור לאחורי ואשוב לבית המדרש כדבריה. הדר הזל חזר והלך לבית המדרש. והגאון רב חיים שמולבת זצל, בשיחות מוסר, בשיחת את זין שנת תשל"א, מבאר שרבי עקיבא לא נכנס לביתו אפילו רגע קל, ומיד חזר לאחוריו ללמוד תורה משום שלא רצה להפסיק את רצף משנתו, שאינו דומה לימוד של 12 שנים ועוד 12 שנים, עם הפסקה ביניהם, ללימוד 24 שנים ברציפות. ודומה הדבר לקומקום מים רותחים ששמים על האש. הוא אמור לרתוח כעבור 10 דקות ומורידים אותו כעבור 9 דקות, ולאחר חצי שעה של המתנה שמים אותו חזרה על האש. לא יספיק עוד דקה אחת כדי להשלים את הרתיחה, אלא צריך להתחיל זאת מחדש. ממשיכה הגמרא ומספרת שלאחר שפנה רבי עקיבא, אחרי שנעדר מביתו 12 שנים, ושמע מאחורי הדלת שהוא מקבל רשות מאשתו ללכת ללמוד עוד 12 שנים, אבי טרטסרי שני אחרנייתה, היה עוד 12 שנים אחרות בבית המדרש ועסק בתורה, ואחר כך כשחזר לביתו, עתה ב-24 אלפין זוגי תלמידי, בא יחד עם 24 אלף זוגות של תלמידים שהיו לו, ובמסכת כתובות הגרסה היא בדף סמך ג' 24 אלף תלמידים, לא 24 אלף זוגות. אומרת הגמרא, נפק כולי אלמה לאפי, יצא כל הציבור לקבל את פניו, אף היא אשתו קמה למי פק לאפי, קמה לצאת לקראתו. והמפרש והשיטה מקובצת הביאו בזה שתי דעות, האם ידע שבעלה מגיע או שיצא מפני שכל הקהל יצא. אמר לה, הוא רשיע, ואת לאיך, את לאיך נת הולכת, והרי אין לך בגדים ראויים ללכת עמם לקבל את פניו. ובמסכת כתובות בדף סמך ג' נאמר שהשכינות אמרו לה ללכת לשאול בגדים נעים. אמרה לי, אמרה לרשע, יודע צדיק נפש בהמתו, פסוק בספר משלי פרק י"ב, פסוק י', יודע הוא שנצטערתי בעבורו. רש"י מבאר שהכוונה שיודע מה בהמתו ואנשי ביתו צריכים. עתת להתחזוי אלי בא להיראות לפניו, ובמסכת כתובות נאמר שנפלה על פניה ונשקה את רגליו, כמדחן לרבנן, דחו אותה חכמים ותלמידי רבי עקיבא שהיו שם. במסכת כתובות נאמר שהשמשים דחפו אותה. אמר להון, אמר להם רבי עקיבא, אני חולה, לפי שהתורה שלי והתורה שלכם שלמדתם ממני, שלה הוא. שייכים לה לפי שיעצה לי ללכת ללמוד תורה ובזכותה כל לימודי ולימודכם. שמע קל בסבוע שהגיע אדם גדול לעיר עתה ואיצ'יל על נדרי, בא וביקש שיתירו לו את נדרו. וישתרי ויתירו לו את נדרו וישתרי והותר רבי עקיבא ליהנות מנכסיו. ובמסכת כתובות נאמר ששאל אותו רבי עקיבא, האם נדרת על דעת שתנסה לאדם גדול, וענה לו קל בסבוע, אם הייתי יודע שתנסה לאדם שיודע אפילו פרק אחד או הלכה אחת לא הייתי מדירו. אמר לו רבי עקיבא, אני הוא חתנך, ונפל קל בסבוע על פניו. הוא נשקו ברגליו ונתן לו חצי רכושו. ובשיטה מקובצת כתב שהרבה פעמים באו חכמים לעירו ולא שאל על נדרו, אלא שעכשיו היה מתחרט על שהדיר תלמיד חכם מנכסיו. ומשמע מדברי השיטה מקובצת שהיה מתחרט כיוון שראה שחתנו הוא רבי עקיבא ולא כמו שמבואר בגמרא במסרת כתובות. והריבש כתב שלא רבי עקיבא היה זה שהתירו מנדרו, שהרי היה נוגע בדבר, אלא תלמידים התירו. ואפילו אם נאמר שרבי עקיבא התירו, מכל מקום היה זה על ידי צירוף אחרים. ובשלמי נדרים כתב לתרץ שאין איסור בנוגע בדבר אלא בדין של דבר שלא יכול לעיין היטב ולחקור עם פתח אמתו, וכיוון שהפתח של קל בסבוע היה שכריח וברור לכל, יכול היה רבי עקיבא להתיר לו את נדרו. והרן לקמן בדף נון עמוד ב' שואל כיצד יכל רבי עקיבא להתיר לו את הנדר על ידי הפתח הזה שנהיה לחכם, והרי זה נולד, שהרי נהיה חכם לאחר שנדר. ונלמד לקמן בדף סמך ד' שאין פותחים בנולד, כגון שאמר קונם שאני נהנה לאיש פלוני ונעשה סופר, ואמר אילו הייתי יודע שיעשה סופר לא הייתי נודר. אז רואים שאין פותחים בנולד, תראה צרן שאין זה נחשב לנולד, כיוון שנשאה על דת כן שילך ללמוד, ומילתא דשכיחא היא שילמוד פרק אחד או הלכה אחת. והתוספות במסכת כתובות בדף סמך ג' עמוד א', דיבור המתחיל הדעתה, מתרצים שאין זה נולד, כיוון שהלך ללמוד בבי רב, בבית המדרש, בישיבה, והדרך הוא שאם הולך ללמוד, נעשה אדם גדול. ועוד מתרצים התוספות שם, שאיכן שתלה את נדרו בדבר מסוים, כיוון שאמר שמדירו אם לא יעשה סופר, אין זה נולד. מספר את הגמרא שלאחר השנים שרבי עקיבא היה עני, נתעשר. מן שיט מילי התעי רבי עקיבא, משישה דברים נהיה רבי עקיבא עשיר. והמערשה כותב שבא להשמיענו שנהיה עשיר רק משישה דברים אלו ולא משום תלמידיו הרבים, דהיינו שלא לימד בשכר ובוודאי שלא היה נהנה מתורתו. הדבר הראשון שממנו התאשר רבי עקיבא מן כלב הסבוע כמבואר לאל שנתן לו מנכסיו, ואילו הנדרי זריזין כתב שכלב הסבוע אינו ממניין הדברים שנתאשר מהם רבי עקיבא, וביור הגמרא כך הוא, מן שיט מילה איתאי רבי עקיבא מן כלב הסבוע, דהיינו על ידי שישה דברים התאשר רבי עקיבא יותר מכלב הסבוע. מן אילה דספינתה, מאיל של ספינה, שהדרך הייתה שכל ספינתה אב דין לי מין עינה, שלכל ספינה היו עושים דמות של איל מעץ. התוספות כתבו שהיה מזהב, לסימן שתהיה ספינה קלה בהליכתה כמו איל, והיו ממלאים אותו בדינרי זהב. זימנה חדה, פעם אחת אנשיוע שכחו את האיל על כיף ימה, בחוף הים, עתה הוא, בא רבי עקיבא ואשכחי מצאו ונתאשר מכך. והשיטה מקובצת כתב שהמעשה היה שפעם אחת באו תגרי רומי בספינה והיה עם עמותו איל של זהב, ועד שהיו עסוקים בסחורה שכחו את האיל על שפת הים, ומצאו רבי עקיבא והכריז עליו שמצאו, ובאו אליו ורצה להחזיר להם את הוידתם, ואמרו לו שכיוון שאדם נאמן אתה, הרי הוא לך במתנה. הדבר השלישי שממנו התאשר רבי עקיבא הוא, ומין גב זה התיבה שעשויה בכדי לתת בה את כל הממון שבספינה, דזים נחד היה, נתן רבי עקיבא ארבעה זוזה לספוני, לספנים, אמר להו, איתו למדהם, תביאו לדבר כלשהו, ולא אשכחו ולא מצאו, אלא גב זה, אלא תיבה היה עשויה להצניע בממון על כיף ימה, על חוף הים. עתיו עלי, הביאו אותה לרבי עקיבא, אמרו לי הספנים לרבי עקיבא, אביד מרנה עלי, ימתין לנו אדוננו עד שנמצא עוד דברים להביא לך. והבן יו ידע בייר שהגב זה הייתה עשויה כמין כיסא, והיה עשוי מלוחות ברזל, והם הרגישו שהגב זה כבד, אבל הם סברו שהוא כבד מחמת שהיה עשוי מלוחות ברזל כבדים. ובאמת היו הלוחות עשויים מלוחות קלים, והכובד היה מחמת הדינרים שהיו בתוכו. ולכן אמרו לו, יעשה מרנה שיישב עליו וישתמש בו לצורכו, וישתקח לבסוף נמצא דעה ומה לדינרי, שהייתה תיבה מלאה בדינרים, ומספרת הגמרא מאיכן הגיעה התיבה הזו. דזימנה חדה תבעה ספינה, אתה פעם אחת תבעה ספינה, וכולי עסקה ומחית באו גבזה. וכל הממון שהיה בספינה היה מונח בתיבה הזו, ותבעה עימה. וישתקח באו זימנה ומצא רבי עקיבא באותה עת, ותיבה זו, דמין דסירוקית, הייתה שייכת לאורחת ישמעאלים. כך פירש המהרש"א, וכתב שלא ייתכן לומר שהוא דבר בפני עצמו שנתאשר על ידי סיעת ישמעאלים, לפי שאם כן נמצא שמשיבת דברים נתאשר רבי עקיבא. וכאמור לאי, לפי הסבר, הנדרי זריזין, מין סריקותה הוא כן דבר בפני עצמו, דהיינו שקל בסבוע אינו אחד מהגורמים לשירותו של רבי עקיבא, אלא הגמרא פתחה בכך שהיא אמרה שמשישה דברים נתאשר רבי עקיבא ולא מקל בסבוע. אילו לפי שיטת המהרש"א, קל בסבוע הוא כן אחד מהשישה דברים שמהם התאשר רבי עקיבא. הדבר הרביעי שממנו התאשר רבי עקיבא הוא מין מטרוניתה, משרה נוכרית שפעם אחת הוצרכו רבי עקיבא ותלמידיו למעות, והלכו למטרוניתה ללוות ממנה. אמרה המטרוניתה לרבי עקיבא, הרי אני מלווה לך את המעות והקדוש ברוך הוא והים יהיו עריבים על הפיראון, וקבע רבי עקיבא זמן לפיראון החוב, וכשהגיע הזמן לפרוע, חלה רבי עקיבא ולא יכול היה לשלם את המעות. הלכה המטרוניתה לשפת הים ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שרבי עקיבא חולה ואינו יכול לבוא ולפרוע את החוב. זכור שאתה ערב עבור הלוואה זו ופרה לי אותה. עשה הקדוש ברוך הוא נס ונשתתת ביתו של קיסר ונטלה ארגז מלא באבנים טובות ומרגליות וזרקה לתוך הים, והים פלט את הארגז עד שהגיע למקום שבו הייתה מטרוניתה על שפת הים. מיד נטלה המטרוניתה את הארגז והלכה, ולאחר ימים נתרפא רבי עקיבא ובא לפרוע למטרוניתה את חובו. אמרה לו המטרוניתה, הקדוש ברוך הוא שהוא הערף שלך כבר פרה לי את החוב ונתן לי יותר ממה שלווית, וקח לך את מה שנתן לי יותר, ומאותו ממון שהחזירה לו התאשר רבי עקיבא. כך מביא הרן, ומשמע שנתאשר מהמותר שהחזירה לו. בתוספות והמפרש כתבו שנתנה לו מתנות גדולות ומזה נתאשר. אומרת הגמרא, הדבר החמישי שממנו התאשר רבי עקיבא הוא מן אשתו של טרונס רופוס, אדון ששמו היה רופוס. כך כותב המפרש, והבן יהוידע כתב שאין לומר שהיה טרונס רופוס הרשע שהוציא את רבי עקיבא להורג, שהרי כתב המפרש שנתגיירה ונשאה רבי עקיבא לאחר שמת בעלה, אלא שם זה היה מקובל ברומי לקרוא לשר המשפט, וכאין מה שבמצרים קראו למלך פרו. אז אם כן, הדבר החמישי שממנו התאשר רבי עקיבא מן אשתו של טרונס רופוס, שהיה רבי עקיבא מתווכח עמו לפני הקיסר בפסוקי התורה ומנצחו. פעם אחת בא לביתו והיה שר וזועף, שאלה אותו אשתו, מדוע פניך זועפים? אמר לה, מפני רבי עקיבא שמקנטרני בדברים. אמרה לו אשתו, תן לי רשות להכשילו בדבר עבירה, שהרי אלוקיהם של אילו שונא זימה ויענישו אם יחטא עמי. ונתן לה רשות והלכה והתקשתה, ובאה לפני רבי עקיבא. כשראה אותה רבי עקיבא רקק, צחק ובכה. שאלה אותו, מדוע עשית את שלושת הדברים הללו? אמר לה, שני הדברים הראשונים שעשיתי אפרש לך, ואת השלישי לא אפרש. רקקתי לפי שבאת מטיפה סרוחה ובכיתי על יופייך שעתיד להתבלות בקרקע, והטעם ששחק מפני שראה ברוח הקודש שעתידה להתגייר ולהינסה לו, ולא רצה להודיע את הדבר הזה. שאלה אותו, האם יכולה אני לחזור בתשובה? אמר לה רבי עקיבא, הן, הלכה ונתגיירה וניסית לו והכניסה לו הרבה ממון. הדבר השישי שממנו התאשר רבי עקיבא הוא מן קטיע בר שלום, שהיה קיסר ששנא את היהודים ורצה להורגם, ושאל את חשובי המלכות מי שאלה לו בשר מת ברגלו ומצטער, האם יקטע את רגלו ויחיה או שיניחנה ויצטער? אמרו לו חשובי המלכות יקטענה ויחיה. כלומר, אף אתה שאתה מצטער מהיהודים עליך לאורגם, אמר קטיע בר שלום, אינך יכול לעשות זאת, משום שהיהודים נמשלו לרוחות השמיים, שנאמר בספר זכריה פרק ב' פסוק י', כי כארבע רוחות השמיים פירסתי אתכם, וכמו שהעולם אינו יכול להתקיים ללא רוחות, כך אינו יכול להתקיים ללא היהודים. ועוד שאם תהרוג אותם יקראו למלכותך המלכות כתועה. אמר הקיסר, אמרת דברים נכונים, אלא שחוק המלכות הוא שמישהו מנצח את המלך בוויכוחו, קולעים אותו בבית מלא אפר עד שמת שם. כשנטלו אותו והלכו לבית האפר, עברה מטרונית האחת ואמרה לו, חבל על הספינה שעוברת ללא מכס. כלומר, מכיוון שממילא אתה הולך למות בעבור היהודים, היית צריך להתגייר. הלך והפיל את עצמו על ראש אורלתו ומל את עצמו, ואמר, הנה שילמתי מכס וכעת אני יכול לעבור. כשזרקו אותו לבית האפר, אמר שנותן את כל נכסיו לרבי עקיבא וחבריו. עמד רבי עקיבא ודרש שנתכוון לתת לו חצי, ובחצי האחר יחלקו כל חבריו, כמו שמצינו לגבי לחם הפנים שכתוב בספר שמות פרק כ"ד פסוק ט', והייתה לארון ולבניו. והכוונה מחצה לארון ומחצה לבניו, כדי איתה במסכת יומא בדף טוב עמוד ב', י"ז עמוד ב', וממעות אלו נתעשר רבי עקיבא. והמעשה הזה מובא במסכת עבודה זרה בדף י' עמוד ב'. מביאה הגמרא עוד מעשה על ספנים הדומה למעשה הספנים המובא לעיל. רב גם דייי וארבעה זוזי לספוני, נתן ארבעה זוזים לספנים לעטויי בהון מדעם, להביא לו בהם דבר מה, ולא אשכחו ולא מצאו הספנים דבר ששווה להביאו. עטיו עלי בהון קופה, הביאו לו בהם קוף. והתפארת ציון ביאר שהם לא מצאו דבר שימושי שיהיה ראוי לרב גמדה ולחכמים כמותו, ולכן הביאו לו קוף, הגם שאינו ראוי אלא לאנשים הרוצים לבלות את זמנם בשחוק. אבל דבר זה היה סיבה מהשם התברך שעל ידי כך התאשר רב גמדה. אומרת הגמרא, השתמת השתמת הקוף מידיהם וברח. על החרטה נכנס לחור, חפרו בתרי, חפרו הספנים אחריו בכדי להוציאו מאחור. השכחו הדרי ועל מרגליאטה, מצאו אותו רובץ על מרגליות. היתינו לי כולון, הביאו הספנים לרב גמדה את כל המרגליות שנמצאו. והר"ן והראש ביארו שהיה זה ממידת החסידות שנתנו לו ולא מן הדין, וכן כתב התוספות שעשו עמו מידת חסידות ולא מן הדין. אלא אמרו שמאחר שבאו מרגליות אלו על ידי גלגולו, ניתנם לו. ניתן את זה לרב גמדה, והמרשה מציין למה שמובא במסכת קידושין בדף פי ב', הספנים רובם חסידים, ומבאר שמן הדין זה לא היה שייך לרב גמדה, מכיוון שעדיין לא הביאו לו את הקוף, ומה שכתוב בגמרה, היתו אלי, אין הכוונה שהביאו לו ממש לידו, והוא מבאר שזוהי כוונת הגמרה, היתינו לי כולון, דהיינו גם את הקוף וגם את המרגליות. והמרחשת כתב שמן הדין היו צריכים לחלוק עמו כדין שליח עם משלחו. המבואר במסכת כתובות בדף צדיחת עמוד ב', וממידת חסידות נתנו לו את הכל, כיוון שעל ידי גלגולו בא. ועיון יעקב כתב שהגמרה מביאה את המעשה כאן עם רב גמדה, כדי שלא נקשה כיצד נטל רבי עקיבא לעיל בדף נון עמוד א' את כל האוצר שנמצא בגבזה לעצמו ולא יחזיר לספנים, והרי הספנים זכו בזה מקודם, ולכן מביאים את המעשה הזה כדי להוכיח שספנים חסידים הם, ולכן לא היו נוטלים מרבי עקיבא את הממון שמצא. והבן יהוידע כתב שהקוף לא הרגיש שיש שם מרגלית, אלא שמשמיים סיבבו שייכנס לחור וירבוץ על המרגליות, וכאשר באו להוציאו מאחור ראו שרובץ על מרגליות, והבינו שמן הסתם יש באותו החור עוד מרגליות, וחיפשו ומצאו עוד מרגליות, והביאו את המרגליות לרב גמדה ממידת החסידות באומרם, שמכיוון של ידי הקוף שלך מצאנו מציאה זו, לכן הגבנו בתחילה את המרגליות עבורך וקנית אותם. מספרת הגמרא מעשה המוכיח שהתורה מתקיימת במי שדעתו שפלה. אפשר שהגמרא הביאה את המעשה הזה כאן, משום שזה דומה למה שהובא לאיל, שרבי יהודה ורבי עקיבא למדו תורה מתוך הדחק והעניות, ואני דעתו שפלה עליו. מספרת הגמרא, אמרה לי בת קיסר לרבי יהושע בן חנניה, תורה מפוארה בכלי מכוער, כלומר אין מן הראוי שתלמיד חכם כמוך יהיה מכוער. והראש פירש, רבי יהושע היה שחור, ומשמע שנתכוונה לשאול אותו מדוע הוא נראה משונה בתואר פניו. והשפת אמת במסכת תענית בדף זין דייק מדברי התוספות, שסוברים ששאלתה הייתה על כל התלמידי חכמים שאינם רוחצים ומייפים את עצמם. אומרת הגמרא, אמר לה, ישיב לרבי יהושע בן חנניה לבת הקיסר, לימדי מבית אבוך, תלמדי מבית אביך הקיסר, שאפו נותן דבר חשוב בכלי מכוער, שהרי במה מניחים יין בבית אביך הקיסר? אמרה לי ביתו של הקיסר, במנה דפחרה, בכלי חרס. אמר לרבי יהושע בן חנניה, כולי אלמא, כל העולם מניחים את היין בפחרה, בכלי חרס. ואתון, האם גם אתם תניחו את היין במנה דפחרה, בכלי חרס שאינם חשובים? ורשי כותב במסכת תענית בדף זין שרבי יהושע התכוון לומר זאת בדרך שחוק, ורצה לרמז לה, מדוע את אומרת כך, והרי אביך נותן יין בכלי מכוערים של חרס? הרי אתון, אתם שהינכם חשובים, אחי תון, תניחו את היין במנה דחספה ודאבה, בכלי כסף וזהב, כראוי לכם. אז לת הלכה בת הקיסר ורמת חמרה והטילה את היין במנה דחספה ודאבה, בכלי כסף וזהב וסרי, והחמיץ היין. ובגמרא במסכת תענית משמע שהבת קיסר אמרה לאביה הקיסר, והוא ניחם בכלי כסף וזהב. אמר לה רבי יהושע בן חנניה, ובמסכת תענית נאמר ששאל אותה אביה מי אמר לך לעשות כך, וענתה שרבי יהושע אמר לה, ושאל אותה קיסר מדוע, וענתה לו שדוגמת מה שאמרה לו, שתורה מפוארה בכלי מכוער, אז כך הוא אמר לה ללכת לעשות עם היין. אז אמר לרבי יהושע בן חנני, אפורה יתקן, גם התורה דרכה להימצא באנשים מכוערים כדוגמת כלי חרס. והיון יעקב ביאר ששאלת בת הקיסר הייתה שמן הראוי היה שהתורה שהיא משמחת לב תינתן בכלי נאה, וכמו היין שהוא משמח לבב אנוש ושותים אותו בגביעי כסף וזהב. ועל זה השיב לרבי יהושע בן חנניה, שאין התורה מתקיימת אלא במי שמשפיל לדעתו, וגם הוא דימה תורה ליין המשמח לבב אנוש ואינו מתקיים אלא בחביות ואינו ניתן בגביעי כסף וזהב, אלא לפי שעה כששותים אותו מיד. שאלה אותו בת הקיסר, ואיקה שפירין וגמירין, והרי יש אנשים נעים הלומדים תורה, אמר לרבי יהושע בן חנניה לבת הקיסר, אי אב אסנו, אם אנשים חכמים אלו היו מכוערים, אב וגמירין תפי, היו לומדים יותר. ותוספות במסכת תענית, בדף זין עמוד ב' מפרשים, שסנו הכוונה שאם היו שונאים את היופי, היו לומדים יותר. רש"י במסכת תענית, בדף זין מבאר את הטעם לפי שאין התורה מתקיימת, אלא במי שדעתו שפלה. ולאדם נאה אי אפשר להשפיל דעתו, ובא לידי שכחה, ומשמע מדבריו שלעולם אין התורה מתקיימת באדם נאה. אבל תוספות כאמור מפרשים שאילו היו שונאים את היופי, היו תלמידי חכמים ביותר, ומשמע מדבריהם, שאף שהתלמידי חכמים אינם נהים, יכולים הם לסנוע את יופיים והתקיים תלמודם בידם ביותר, כיוון שישפילו את דעתם. כך מסביר המהרש"א אצלנו את הדברים. ובהגאות הבא חיר, שלפי דברי התוספות, ניחא מה שאמרו במסכת בבא מציע בדף דף, שופרי דרב כהנא מעין שופרי דרבי אבאו, שופרי דרבי אבאו מעין שופרי דיעקב אבינו, שופרי דיעקב אבינו מעין שופרי דאדם הראשון. דהיינו, היופי של רב כהנא מעין יופיו של רבי אבאו, יופיו של רבי אבאו מעין יופיו של יעקב אבינו, ויופיו של יעקב אבינו מעין יופיו של אדם הראשון. אבל לדברי רש"י קשה מה השבח בכך שהיו נעים, והשפת אמת כתב שעד הרבה, זהו שבחם, שאף על פי שהיו נעים זכו לרוב חוכמה ולא כמו שאר בני אדם. ובחידושי האגדות למהר"ל מפראג כתב שאין להקשות ממה שאמרו לאל בדף ממתת עמוד ב' חוכמת אדם תאיר פניו, כי שם הכוונה לאור נבדל הראוי לבעל שכל, וכאן מדובר ביופי גשמי שאינו ראוי לחוכמה. מספרת הגמרא עוד מעשה בעניין הזה. הייתה דעתיה לקמד רב יהודה מן הארדה לדינה, הייתה אישה שבאה לפני רב יהודה מן הארדה לבית הדין והתחייבת מן דינה ונתחייבה בדין. אמרה לה האישה שנתחייבה בדין לרב יהודה, וכי שמואל רבך אחי דנן, האם שמואל רבך היה דן כמו שאתה דנת אותי? ואילו המהרש"א כתב שלולי פירושו של המפרש, הוא היה מפרש את הדברים בניחותא, כלומר שהאישה אמרה לו ששמואל רבו גם היה כך דן, כפי שמוכח מהמשך הדברים. אומרת הגמרא, אמר לי רב יהודה לאישה, ידעת לי, האם את מכירה אותו? והתפארת ציון ביאר, שרצה לשאול אותה על שלמה, אמרה להישיבה האישה, אין, אני מכירה וכך הוא נראה, גוצה נמוך ורבה קרייסה ובטנו גדולה, הוא קם הרי הוא שחור ורבה שיני ושיניו גדולות. והבן יהודה מבאר שאמרה זאת כדי לגנותו, שאפילו שהוא גוץ מכל מקום, יש לו קרס גדולה ואוכל הרבה, ואף על פי שהוא שחור מכל מקום, שיניו הלבנים הם גדולות, ויכול ללוס ולאכול בהם הרבה. אמר לרב יהודה לאישה, לבזוי קעתית, לבזות את שמואל בת, תהבי הייתת בשמתה, תהיה אישה זו בנידוי, פקעה ומתה, התמוטטה האישה ומתה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השישי במסכת נדרים, לאל בדף ממתת עמוד א', שאם אמר קונם תבשיל שאיני תואם, אסור במעשה כדירה רך ומותר בעווה, ומותר בביצה תורמיתה. מבררת הגמרא, מהי ביצה תורמיתה? מהי ביצה תורמיתה? אמר שמואל, עבדה דעביד לה, עבד שיודע להכין ביצה תורמיתה, שווה אלפה דינרי, שווה 1,000 דינרים לפי שמלאכה קשה היא. והשיטה מקובצת מביא לפרש בשני אופנים. מה שווה 1,000 דינרים? א', שהעבד היודע להכין כזה תבשיל כראוי שווה 1,000 דינרים, ב', שתבשיל מיוחד כזה שווה 1,000 דינרים. והתפארת ישראל נקט כמו הפירוש הראשון, והוא מבאר ששמואל אמר כן בכדי להשמיע עצה טובה לישראל, שאם יציעו להם לקנות כזה עבד לא יעססו ויקנו אותו מיד לפי ששווה 1,000 דינרים. ומפרש שמואל כיצד עושים אותה, לוקח ביצה ומאי אלה מכניס אותה אלפי זימנה במאי החמים, 1,000 פעמים במים חמים. והשיטה מקובצת כתב לאו דווקא 1,000 פעמים, אלא רצונו לומר ששורה אותה הרבה פעמים במים חמים ובמים צוננים עד היא מתקטנת, ויכול לבולעה כשהיא שלימה. אז אם כן, הוא לוקח את הביצה ומכניס אותה 1,000 פעמים במים חמים, ואלפה זימנה במאי קרירי, ואלף פעמים במים קרים, עד היא מתזוטרה, עד שהיא מתקטנת כאיכה דבל איתה, לגודל שיוכל אדם לבולעה בבת אחת ללא לעיסה ותיכנס לגופו בשלימות. והתפארת ציון ביארת המומחיות הנדרשת בכדי להכין תפשיל זה, שצריכים מהירות רבה שלא להשות את הביצה בכל פעם אל הרגע אחד, ולהחליף בכל פעם מחמים לקרים, מקרים לחמים, וצריכים לדעת מידת חמימות וקרירות המים ושיהיו שווים בכל פעם בחמימותם וקרירותם, ולכן שווה העבד 1,000 דינרים. והיא התקיבה, ואם לאדם הבולע אותה יש פצע במאיו, שריחה לה, הפצע נדבק לביצה וכדנפקה ואתיה, וכשהביצה יוצאת מגופו, כשמתפנה לצרכיו, היא יוצאת בשלימותה כשעליה הפצע, ולפי המראה שלה, ידע אסיה, יודע הרופא, מה היא שמה מתביילי? איזה תרופה צריך לפצע הזה? ובמה היא מתעשי? וכיצד התרפא? מספרת הגמרא שמואל כשהיה לו פצע במאה ורצה לבדוק את הפצע כדי לדעת איזה תרופה הוא צריך כדי להתרפא אותה, ובדי כנף שהיה בודק את עצמו בכולך, בדבר הנקרא כולך, לפי שלא היה בקי בהכנת הביצת תורמיתה, וכשבלה את הכולך היה מפשפש כל מאב, לראות אם יש בהם כאב, היו איסוריו כה גדולים, והיה מתעלף עד המסת ריני שווי תעלי סעריון. מרוב צער עליו, היו אשתו ובני ביתו סותרים את כליאת צערותיהם. שמואל היה רופא מומחה כמבואר בכמה מקומות, במסכת בבא מציע בדף פי ה' ובדף קוף י' ג' ובמסכת שבת בדף קוף ח', נאמר ששמואל ריפא את רב, ולכן היה יודע לבדוק את עצמו. ותוספות והראש פרשו שכולך אותו דבר שבדק איתו שמואל את מאב, היינו בצד תורמיתה. מביאה גמרא עניין נוסף בבירור מיני מאכלים. נאמר בתורה בספר דברים פרק חף ג' פסוק חפי, כי תבוא בקרם רעיך, ואכלת ענבים כנפשך סובעיך. דין תורה הוא שפועל העוסק בקרם רעהו רשאי לאכול בית מלאכתו מהענבים שבקרם. ודרשו חכמים בתלמוד הירושלמי במסכת מעשרות, וכן במסכת בבא מציע בפרק זין, וכי איננו יודעים שאין בקרם אלא ענבים, ומה תלמוד לומר ענבים? אלא מכאן שאם היה הפועל עוסק בענבים לא יאכל בתאנים, היה עוסק בתאנים לא יאכל בענבים. תנא נתם. שנינו במשנה במסכת מעשרות פרק ב' משנה ח', פועל שהיה עוסק בכלופסין, עובד במין תאנים הנקראים כלופסין, והמשניות הגרסה היא בלפסים, לא יאכל בבנות שבע, לא יאכל ממין תאנים הנקראות בנות שבע. ותוספות והראש גרסו בנות שוח, יש עוד גרסה של בנות שוח. וכן אם היה עובד בבנות שבע, לא יאכל בכלופסין. ואף על פי ששניהם מיני תאנים מכל מקום נחשבים כשני מינים נפרדים. ולמדנו מהפסוק שהעושה במין זה לא יאכל ממין אחר. ובירושלמי מבואר שמדובר אפילו באופן שירכיב בית המינים יחד באותו איחור. מבררת הגמרא מהי כלופיסין? אומרת הגמרא מינה דתהני דאב דין מינון לפדי, מין תאנים שמכינים מהם תבשיל. מביאה הגמרא מעשה בעניין תבשילי תאנים. ייתכן שהגמרא הביאה זאת אגב הממרה של שמואל, שאמר שעבד שיודע לעשות ביצת תורמיתה שווה אלף זהובים, וכמו כן במעשה שלפנינו מדובר באדם שנתן עבד לחברו על מנת שילמדו לעשות מאכלים רבים. ההוא גברא דייב עבדה לחברי, היה אדם שנתן עבד לחברו על מנת להגמורי ללמדו כיצד מבשלים אלפא מיני לפדי, אלף סוגי תבשילים מתאנים. לבסוף אגמרי לימדו לבשל רק תמנה מאה, 800 מיני תבשיל. הלך אותו אדם ואז מנה לדינה הזמין את חברו לדין תורה לקמי דה רבי לפני רבי על כך שלא קיים את הבטחתו ולא לימד את העבד לבשל אלף מיני תבשילים. כי אם 800, אמר רבי, התפלא רבי ואמר, אבותינו שהיו בעת החורבן אמרו, נשינו טובה, שכחנו טובה, כלומר ידענו מאכלים ודברים טובים ושכחנו אותם, אנו שלא היינו כלל בעת החורבן, אפילו בעינינו לא ראינו, מעולם לא ידענו ששייך לעשות כל כך הרבה דברים טובים, וכיצד אינכם בקיים בכל כך הרבה מיני מאכלים. והתפארת ציון מסביר שבעצם רבי התכוון לפתור אותו בדין תורה. מספרת הגמרא על גודל השירותו של רבי. וייתכן שהגמרא הביאה את המעשה הזה כאן, אגב מה שמובל אל השירותו של רבי עקיבא. ואולי ייתכן עוד לומר שזה המשך לדברי הגמרא הסמוכים שרבי אמר, אבותינו אמרו נשינו טובה, אנו בעינינו לא ראינו. ולכך מביאה הגמרא את ההמשך הזה לומר, שמה שרבי לא ידע זאת, אינו מחמת שלא היה עשיר, אלא שהיה עשיר גדול מאוד, ואף על פי כן לא ראה כל כך הרבה מיני תבשילים. אומרת הגמרא, רבי עבד להילולה לרבי שמעון ברבי. עשה חתונה לרבי שמעון ברבי, כתב על בית גננה, נכתב על בית החופה, ש-24 אלפין ריבועין דינרים, 24 אלף ריבועות דינרים, כלומר 240 מיליון דינרים, נפקו על בית גננה, דין, יצאו בהוצאת סעודת נישואין זו, ולא אזמנה לבר כפרה. דהיינו שעל בית החתנות היה כתוב את סכום ההוצאה הגדולה שהוציאו על החתונה הזאת. ולא אזמנה לבר כפרה. ולא הזמין רבי את בר כפרה לחתונה. והמפרש כתב שהטעם שלא הזמינו מכיוון שהיה איש בדחן ולא רצה שיבדחנו כמו שמבואר בהמשך הסוגיה. והשיטה מקובצת פירש ששכח להזמינו. כעס בר כפרה ואמר לי, אמר לרבי, אם לא עוברי רצונו של הקדוש ברוך הוא כך, משפיע הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה טובה, לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה שישפיע הרבה טובה. אז מנה הזמינו רבי לחתונה, חזר ואמר בר כפרה, אם לא עושה רצונו בעולם הזה כך, שמשפיע להם הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה טובה, לעולם הבא לאחת כמה וכמה, שישפיע להם הקדוש ברוך הוא הרבה טובה. כך מבאר המפרש את דברי בר כפרה, שבתחילה נתכוון לגנותו על כך שלא הזמינו לחתונה, ואחר כך שהזמינו התחיל לספר בשבחו. ובביור דברי בר כפרה אלו העריכו המפרשים. המערשה ביאר שנתכוון לומר אם לעוברי רצונו יש שולחן בעולם הזה כמו לעושי רצונו, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה שיהיה כן גם לעולם הבא ושם לא יהיה כן לעוברי רצונו. ולפי שלא הבינו את כוונתו של בר כפרה, חזר בר כפרה ופירש את דבריו. השבות יעקב ביאר שנתכוון להוכיח שמותר לשחוק, שחוק בשמחה של מצווה. והחידה בפתח עיניים ביאר שקרא עוברי רצונו לאנשים שהשתתפו בסעודת חתן ולא שמחו לפי שעברו על חמישה קולות, כדאית במסכת ברכות בדבב עמוד ב'. והנדרי זריזין כתב שעוברי רצונו הכוונה שעוברים על רצון עצמם והיינו הצדיקים, ועושי רצונו היינו עושים רצון עצמם והיינו הרשעים, ואם לצדיקים שחלקם הוא לעולם הבא ישחר גם בעולם הזה, כל שכן לרשעים שכל חלקם הוא בעולם הזה. והתפארת ציון ביאר שבר כפרה נתכוון לומר שאם רבי מזמין את המלך שהוא מעובדי רצון השם לסעודתו, כל שכן שהיה צריך להזמין עושי רצונו והיינו תלמידי חכמים. מספרת הגמרא בעניין רבי ובר כפרה שהיה מבדחו יום דמחייך ברבי, ביום שרבי היה מחייך אתיה פורנות על העלמה, הייתה באה פורנות לעולם. ובשיטה מקובצת מבאר שהטעם שביום ששחק רבי היה מגיע פורנות לעולם, לפי שרבי היה ראש גולת ישראל והיה לו להצטער על חורבן בית המקדש ועל הגלות, וכיוון שהיה עשיר גדול, כשהיה שוחק, היה נראה כאילו אינו מצטער ואינו חושש כלל על הדבר. והמערשה מבאר שרבי היה בעל איסורים כמבואר במסכת בבא מציע בדף פ"ה, שבכל השנים שרבי סבל איסורים לא היה העולם צריך למטר. ובר כפרה על אף שידע מכך, מכל מקום סבר שעל ידי שישמח את רבי, יזכה לעולם הבא, כנאמר במסכת תענית בדף חב ב' שאותם אנשים המבטחים הם בני העולם הבא. אומרת הגמרא, אמר לי רבי לבר כפרה, בבקשה ממך לא תבדחין, אל תבדח אותי. ויאבין עליך בשכר זה אתן לך 40 גריב חיטה, 40 מידות של חיטים. אמר לבר כפרה לרבי, ליך זה מר, יראה אדוני, דקול גריבה דבעינה שכל מידה שארצה שקילנה. כל מידה שארצה בחיטים אקח. והתפארת ציון ביאר שבר כפרה היה בדחן לצורך פרנסתו, ולכן אמר לו רבי שייתן לו 40 גריב וחיטים שיספיקו לו לכל השנה ולא יצטרך לבדח. והשיב לו בר כפרה שצריך לתת לו חיטים בכדי לפרנס את כל אנשי ביתו בכל מידה שהם צריכים, ולכך הביא את הדיקול הרבה, את הסל הגדול, בכדי להודיע שכמות כזו של חיטים הם צריכים, כמו שמבואר כאן בהמשך הסיפור. אומרת הגמרא, שקל נטל בר כפרה דיקול הרבה סל גדול חף יקופרה, ותח אותו בזפת וסחפי על רישה והפכו על ראשו. ואז על אמר לי, והלך ואמר לרבי, לי חילימר, ימדוד לי אדוני 40 גריב וחיטה דרשין הבך, 40 מידות של חיטים שאתה חייב לי, ולבדיחותה הוא אמר זאת. והמערשה פירה שעשה כן בשביל שרבי לא יכירנו כמו שעושים בפורים, ששם את סלו על הראש, אבל רבי יכירו על פי קולו. והתפארת ציון ביאר שבר כפרה הפך את הסל על ראשו בכדי שרבי לא יבחין שהוא סל גדול, ולא את הכמות בגריבה שהם סיכמו. אחוך רבי חייך רבי ואמר לי לבר כפרה, עליו עזרתך דלא תבדחן, וכי לא עזרתיך שלא תבדחני, ובתמורת זאת אתן לך את החיטים? ועכשיו שבידחת אותי שוב איני חייב לך את החיטים? אמר לי בר כפרה לרבי, לא באתי ליטול את החיטים שהבטחת לי בשכר שלא אבדח אותך, כי אם חיטה דרשינה, כאן הסבינה, חיטים אחרים שהלוותיך באתי ליטול. ותוסות מבארים שהוא אמר זאת כדי לבדח את רבי. והתפארת ציון מבאר שבר כפרה אמר לרבי שיתן לו את החיטים שילבה לו, כי לא רצה שאנשי בית רבי יפריעו לו לקבל את החיטים באומרם שלא מגיע לו מתנה כל כך גדולה על כך שלא בידח את רבי. ולכן אמר לרבי שיתן לו חיטים שהוא חייב לו, ואנשי ביתו של רבי היו סבורים שרבי חייב לו חיטים על איזה דבר שהוא עשה לו. ואומנם רבי היה סבור שבר כפרה אמר זאת לבדיחות הבעלמה, ולכן אמר לו, האם לא עזרתי אותך שלא תבדח אותי? דהיינו ששוב אני לא חייב לך את החיטים מכיוון שכן בידחת אותי. השיב לו בר כפרה, על ידי שאמרתי לך לשון דרשין, אני דורש ממך את החיטים, אין בני הבית שלך מבינים על מה אני מדבר, ואני יכול לקבל את החיטים ללא הפרעתם. ולרבי היה די ברמיזה הזו. ספרת הגמרא מעשה נוסף מרבי ובר כפרה, אמר לי בר כפרה לברתי דרבי לביתו של רבי למחר, שתינה חמרה אשתי יין בריקודה דאבוך, כשאביך ירקוד לפניי, ובקרקן את אימך, כשאימך תקרקר ותזמר לפניי. ומספרת הגמרא כיצד היה הדבר. בן אל עשה חתני דרבי אבא, ועשיר גדול אבא. אזמנה לבהילולה דרבי שמעון ברבי, הזמינו רבי לחתונת רבי שמעון בנו, אמר לבר כפרה לרבי בשעת החתונה, מהי תועבה? מדוע כתבה התורה בספר ויקרא פרק ח' פסוק י' ג' לגבי משכב זכור תועבה? ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אישה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם. ואומר המערשה שעל אף שבכמה עבירות בתורה כתוב לשון תועבה, לגבי עבודה זרה, לגבי מאכלות אסורות, מכל מקום לגבי עריות לא נאמר תועבה, כי אם לגבי משכב זכור, בין לגבי עצם הזרתו ובין לגבי עונש מיטה. והבן יו ידע כתב שבר כפרה דרש בענייני הריות בסעודת חתן וקלה לפי שנישואים הם גדר ערווה, או לפי שעשה בדיחותה באשתו של רבי שאמר לה למזוג את הכוס. לכן דרש בפרשת הריות כדי שלא יבוא לידי עירור חס ושלום. אז אם כן אמר לבר כפרה לרבי מה איתו איבה? כל פירוש דאמר לרבי להסביר דאחינו תואבה שכך הוא ביור, מה שכתוב תואבה, פרחי בר כפרה, יקשה על כך בר כפרה, עד שלבסוף אמר לרבי לבר כפרה, פר שאת תפרש אתה מדוע כתוב תואבה לגבי משקף זכור. אמר לבר כפרה לרבי, אני אפרש אבל בתנאי דתיתי דוויתחי ותירמי לי נטלה. תבוא אשתך ותמזוג לי כוס קטן. עתה תגיע אשתו של רבי רמי עלי ומזגה לבר כפרה כוס. אמר לבר כפרה לרבי, אם אתה רוצה שאפרש לך מדוע כתוב תועבה לגבי משקף זכור, קום רקוד לי, קום ותרקוד לפניי. די אמר לך, ואז אומר לך מדוע כתבה התורה לגבי משקף זכור תועבה. אחי אמר רחמנה, כך אומרת התורה, תועבה ונוטריקון תועה אתה בא. בביאה זו והיינו שמניח משקבי אישה שהדרך בכך והולך אצל משקף זכור שאין הדרך בכך. לקסה אחרינה לצורך קבלת כוס משקה נוסף, אמר לי בר כפרה לרבי, מהי תבל? מדוע כתבה התורה בספר ויקרא פרק חי פסוק כ"ג לגבי אישה נרבעת לפני בהמה? תבל הוא? אמר לי כי עניין הקדמה. אמר לו רבי, בדומה לעניין הראשון, כלומר רבי פירש מילה זו ובר כפרה דחה את פירושו, וכשרצה רבי שבר כפרה יפרש לו, אמר לבר כפרה לרבי, עבד לי תעשה לי גם עכשיו את מה שאמרתי לך לעשות, דיינו לרקוד לפניי ושאשתך תמזוג לי את הכוס. כדי דאומר לך, כדי שאומר לך מדוע כתבה התורה תבל לגבי ביאת בהמה. עבד עשה רבי כדבריו, אמר לבר כפרה לרבי, ביור הפסוק תבל הוא בלשון תמיה, וכי תבלין יש בה, כלומר וכי יש טעם מיוחד לביאה הזו? מי שאני יהד הביאה, וכי יש טעם שונה בביאה הזו של הבהמה יותר מן כולון ביאות, מכל ביאות של אדם שזקוקה אישה זו להזדקק לבהמה ולא לאדם? ועוד אמר לבר כפרה לרבי, ומה היא זימה? מדוע כתבה התורה לגבי זנות שהוא זימה? וכשביקש רבי שבר כפרה יבאר לו, אמר לבר כפרה לרבי, איביד כי עניין הקדמה, תעשה לי כמו שעשית מקודם ואז אפרש לך, והיינו שרבי ירקוד לפניו ואשתו תמזוג לו את הכוס. עבד עשה רבי כדבריו ואמר לי, וביאר לו בר כפרה את הפסוק שזימה הינו טריקוני, ראשי תיבות למילים זו מהי, כלומר שאין אדם יודע ממי אשתו זו התעברה. כך מבאר הרן, אבל המפרש ביר על פי הגמרא במסכת יבמות בדף למדזיין, שמדובר באיש הבעל נשים הרבה, וכן אישה שנבעלה לה נשים הרבה ואינה יודעת מאיזה מהם התעברה, ונמצא אב נושא את ביתו ואח את אחותו, אבל כך אמרה התורה ומלאה הארץ זימה, כלומר זו מהי שאינו יודע אם אישה זו מותרת לו אם לאו. לא יאכיל בן אלסה למזבא, לא היה יכול בן אלסה חתנו של רבי לסבול את הזלזול שנהג בר כפרה ברבי, ולכן קם ונפק, קם ויצא הוא ואינטטי הוא ואשתו מתאמן ממקום החתונה. בררת הגמרא מהי בן אלסה, מניין שבן אלסה היה עשיר? אומרת הגמרא דתניא, כמו ששנינו בברייתא במסכת סנהדרין בדף כ"ב עמוד ב', לא לחינם פיזר בן אלסה את מעותיו אלא להראות בהן תספורת של כהן גדול, כלומר היה נותן הרבה מעות לספר בכדי שילמדנו את התספורת של הכהן הגדול, והמפרש כתב שהיה נותן הרבה ממון לספר בכדי שיספר אותו בתספורת של הכהן הגדול. ומבארת הגמרא מהי התספורת של הכהן הגדול שעליה פיזר בן אלסה את מעותיו, דכתיב לגבי תספורת כהן גדול בספר יחזקאל פרק מ"ד פסוק כ', וראשם לא יגלחו ופרע לא ישלחו, קסום יחסמו את ראשיהם. מבארת הגמרא מה הכוונה קסום יחסמו, תניא כהן לוליינית, התספורת שהייתה עשויה כמו לוליינית. מבררת הגמרא מהי לוליינית, אמר רבי יהודה, תספרת היחידה, תספורת נאה ומיוחדת, היחידה מכיצד אתה נראה את התספורת הזו? אמר רבה, ראשו של שיער זה בצד עיקרו של שיער זה, בצד תחילתו של שיער זה, ואין עולה אחת מהשערות על חברתה, והיינו תספורת של כהן גדול. והטעם שעשו כך את התספורת של הכהן הגדול, כותב הבן יהוידע, בכדי לרמוז לו, שיענה וישפיל לדעתו, שאם יזכור עיקרו מניין הוא בא, מיד ישפיל לדעתו, ולכך עושים לו התגלחת ראשו בצד עיקרו, דהיינו לומר לו, שיזכור ויתבונן בראשו מניין עיקרו בא וישפיל את עצמו. ולפי שעיקר כפרת בני ישראל על ידי מעשה הכהן הגדול, צריך שיהיו מעשיו רצויים ביותר, ולכן צריך להיות ענב ביותר. והיון יעקב כתב שהגמרא באה לומר שבן אלסה היה מוכתר בשלושה כתרים, א' שהיה ממשפחת רבי ישמעאל בן אלישע, ולכן נקרא בן אלסה שהיה כהן גדול, ב' שהיה חתנו של רבי, ג' שהיה עשיר גדול. ומחמת סיבות אלו הוא לא יכול היה לסבול את הזלזול שנהג בר כפרה ברבי. ולכן שאלה הגמרא מהי בן אלסה, דהיינו מניין שהיה ממשפחת כהן גדול, דתניא, לא לחינם פיזר בן אלסה מעותיו, אלא להראות בהם תספורת של כהן גדול שקיבל ממסורת אבותיו. והתפארת ציון בייר ששאלת הגמרא מהי בן אלסה, שמזה שהגמרא הזכירה את שמו של בן אלסה חתן רבי, משמע שהיה אדם מפורסם בשמו, שהרי אם לא כן לא הייתה הגמרא אומרת את שמו, ולכן שואלת הגמרא מהי בן אלסה, כלומר כיצד נתפרסם שמו בעולם, ומבארת הגמרא שפרסומו היה לדי שפיזר את מעותיו, בכדי להראות בהם תספורת של כהן גדול. שנינו במשנה לאל בדף ממתת עמוד א', אמר קונם תבשיל שאיני תואם, מותר בביצת תורמותה ובדלעת הרמוצה. מבררת הגמרא מהי דלעת הרמוצה, מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביור הדבר. אמר שמואל, דלעת המרוצה היא קרה קרקוזאי, דלעת הגדלה במקום ששמו קרקוזה, והנודר מתבשיל מותר לאוכלה, משום שלעולם אינה מתבשלת לגמרי ואינה בכלל תבשיל. ורבה שאמר דלעת הרמוצה היא דלעת התמונה ברמץ באפר חם ואינה בכלל תבשיל. וכל דלעת התמונה ברמץ נקרא דלעת הרמוצה. כך אומר הראש, אבל רבי אברהם מנהר כתב שיש סוג של דלויים שאינם טובים לאכילה עד שיתמנים באפר חם, ולכן תומנים אותם ברמץ. הייתי והקשר אבינה לרבשי שאמר שדלעת הרמוצה היא דלעת התמונה ברמץ, והרי למדנו רבי נחמיה אומר דלעת הרמית היא דלעת המצרית, ודלעת זו היא קיליים עם דלעת היוונית, ועל כן אסור לזורן יחד, וכמו כן היא קיליים עם דלעת הרמוצה. מוכח מדבריו שדלעת הרמוצה היא סוג מסוים של דלעת, ולא דלעת רגילה שתומנים אותה ברמץ. אומרת הגמרא תיופתא, נשארת הגמרא בקושייה. והרמב״ם בפירוש המשניות ורבי עובדיה מברטנורא פירשו שדלת הרמוצה היא מן דלת שאינה ראויה לאכילה שיתמנו אותה באפר חם, ולכן נקראת רמוצה מלשון רמץ. והתוספות יום טוב ביאר על פי דברי הראש שגם לדעת שמואל דלת זו היא קשה וצריך לתת אותה ברמץ, אלא שיש מחלוקת של שמואל ורבשי עם כל דלת שתומנים אותה ברמץ נקראת דלת הרמוצה, או שרק דלת המגיעה מקרקוזה ותומנים אותה ברמץ נקראת כך. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראי, הגענו למשנה בדף נ"א עמוד א'. אומרת המשנה, הנודר ממעשה גדירה אין אסור, אינו אסור אלא ממעשה רתחתה, מאכל שצריך להתבשל ולרתוח הרבה בגדירה, כגון חילקה, חיטה שחילקו אותה לשתיים, תירגיס חילקו אותה לשלוש, טיסני לארבע, סולת, אורז, זריד, זה מין עשב, ארסן, קמח העשוי מסעורים ישנות, כך מסביר הקורבן העדה. ותוספות והמפרש פירשו שמעשרת תחתה פירושו דבר שנגמר בישולו בגדירה ואינו צריך להתבשל אחר כך באילפס. והמאירי ביאר בשם גדולי הרבנים שמעשרת תחתה פירושו דבר שנימוח לתוך הגדירה. עוד פירוש שמעשרת תחתה פירושו תפשיל מחמש תמינים שהם נאכלים לבדם ללא לפתן, וכן אינם לפתן לדברים אחרים, ולכן הם נקראים מעשה גדירה לפי שכן דרכם לאכל. אם כן אומרת המשנה, הנודר ממעשה גדירה אין אסור, אינו אסור, אלא ממעשרת תחתה, מאכל שצריך להתבשל ולרתוח הרבה בגדירה. אבל אם אמר קונם היורד לגדירה שאני תואם, אסור בכל תבשיל הנעשה בכדירה, ולא רק במאכלים שצריכים לרתוח ולהתבשל הרבה בגדירה, כיוון שאסר את עצמו בכל מה שיורד לגדירה. זוהי המשנה שלנו בדף נון א' עמוד א', וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו בדף החמישים, דף נון במסכת נדרים, עם הצגת שש שאלות לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אליהו ביקש מרבי עקיבא תבן? שאלה שנייה, אצל מי למד רבי עקיבא וכמה שנים? שאלה שלישית, ממה התעשר רבי עקיבא? שאלה רביעית, מהי ביצה, תורמיתה? שאלה חמישית, מדוע הוא עושה בכלופיסין, לא יאכל בבנות שבע? והשאלה האחרונה, מה זה כלופיסין? אלה השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה היום הזה בדף נון. במסכת נדרים אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא. שתי משניות בכל יום ואוחזים אנו בסדר מועד. הסדר השני משישה סדרי משנה. מסכת שבת, המסכת הפותחת את סדר מועד. פרק ת' משנה ג'. מביאה המשנה מקור מן הכתוב להלכה בעניין פולטת שכבת זרע. מניין לאישה פולטת שכבת זרע ביום השלישי לשימושה שהיא טמאה? מפני שהזרע ראוי עדיין להיקלט, שנאמר לבני ישראל לפני מתן תורה, ספר שמות פרק י' פסוק ת' ו'. היו נכונים לשלושת ימים אל תקשו אלישה, כלומר עליכם לפרוש מנשותיכם למשך שלושה ימים, כדי שתהיו מוכנים לקבל את התורה ביום הרביעי. באופן זה אישה ששימשה היום תהיה תאורה ביום הרביעי ותוכל לקבל את התורה, ומשמע מכאן שאם תפלוט שכבת זרע ביום השלישי תהיה טמאה, מפני שביום השלישי ראוי עדיין הזרע להיקלט ולהיות ולד נוצר ממנו. מביאה המשנה הלכה נוספת הנלמדת מן הכתוב, מניין שמרחיצים במים חמים את המילה את התינוק שנימול אפילו ביום השלישי למילתו שחל להיות בשבת, שנאמר בניין אנשי שכם שנימולו בספר בראשית פרק למדלת פסוק חפי, והיו ביום השלישי ביותם כואבים. מפסוק זה נראה שביום השלישי גדול כאב המילה במיוחד, ואם כן יש ללמוד מכאן שמותר לרחוץ את התינוק ביום השלישי שחל בשבת לצורך רפואתו. עוברת המשנה להלכה בעניין עבודת יום הכיפורים בבית המקדש, מניין שקושרין לשון של זהורית רצועה של צמר צבועה באדום בראש השעיר המשתלח לעזאזל ביום הכיפורים, שנאמר בספר ישעיה פרק א' פסוק חי, אם יהיו חטאיכם כשנים אדומים כצבע תולעת שני, כשלג ילבינו. דימה כתוב בפסוק זה את חטאיהם של ישראל לשנים, ולפיכך ראוי לקשור לשון של שני בראש השעיר הנושאת אבונותיהם של ישראל, ולאחר שנשאת מצוותו של השעיר הייתה לשון מלבינה, לרמז שהאבונות התכפרו, כמו שנאמר כשלג ילבינו. מסכת שבת פרק ת' משנה ד', ההלכה האחרונה שהמשנה מביאה לרמז מפסוקי המקרא ובעניין העינוי ביום הכיפורים. שואלת המשנה, מניין לשיחה בשמן שהיא נחשבת כשתייה ביום הכיפורים, ולפיכך היא אסורה. עונה המשנה, אף על פי שאין ראיה גמורה לדבר, מכל מקום יש זכר רמז לדבר שנאמר בתהילים קופתת, ותבוא כמיים בקרבו וכשמן בעצמותה, וכי שכתוב בפסוק הזה, את ביית השמן אל תוך הגוף על ידי שיחה לביית מים, לתוך הגוף על ידי שתייה. ואם כן יש ללמוד מכאן, שכשם שהשתייה אסורה ביום הכיפורים, כך אסורה גם שיחה בשמן. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, חף בכסלף תשפ"ג ג', סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דף נון, הדף החמישים במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, חף א' בכסלף תשפ"ג ג', ונלמד דף נון א' במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.